טוב, היינו בנבואת משה רבינו ביסוד השביעי, והרמב"ם כותב את זה דבר. והייתי רוצה לבאר כאן, זה העניין הנפלא לפתוח מנועי פסוקי התורה והעניין פה אל פה, כל זה הפסוק, וזולתו מעניינו. אולי שראיתי כאלה העניינים דקים מאוד, ויצרחו להרחבה רבה והגדרות ומשלים, שדבר תחילה מציאות המלאכים, חוב ודרוקתם מן הבורא, שדבר הנפש החוק החוטב, וחוב המלא דיבור בצורות, שיצרחו לבורא ולמלאכים. זאת אומרת, הרמב״ם אומר כזה דבר, כדי להסביר לך מה זה בדיוק הנבואה של משה רבינו, אתה צריך להבין כל מיני מושגי יסוד, מה זה הנפש, מה זה השכל בתוך הנפש, מה זה מלאך, מה היחסים בין הנפש לבין הגוף. אנחנו דיברנו על זה בפעם שעברה, כן? זה בראשי פרקים, אבל זה מה שהוא מתכוון, הוא מדבר על זה יותר בקיצור פה, רק רומז לזה. ואז אתה תצליח להבין דרך זה מה זה מדרגת הנבואה של משה רבינו. וזה המושג שנקרא פה אל פה. כן, ומה שאומר, הצורות שיחסו מביאים לבורא ולמלאכים, זאת אומרת, הכוונה ליחס בין הקדוש ברוך הוא לבין העולם. כלומר שהתפיסה היא שהקדוש ברוך הוא כביכול צורת העולם. בואו ניכנס לזה, זה בתפיסה של היחס בין אלוקים לבין העולם, שכביכול הצורה של הכל, כלומר מה שהופך את הכל להיות משהו, זה המציאות של אלוקים. מה שגורם לכל דבר להיות משהו זה המציאות של אלוקים, אבל זה דרך השתלשלות, כן? זה הקדוש ברוך הוא הצורה של משהו שהוא צורה של משהו אחר, שוצא, כן? עד למציאות שלנו. ועל ידי זה אתה יותר תבין את המשמעות של הנבואה של משה. ולא אספיק בזה העניין לבדו, ולא הייתי בקצר בתכלית הקיצור, 100 דפים. זאת אומרת, הוא אומר, הכי מינימום זה 100 דפים. זה 100 דפים של הרמב״ם, אתה שבו... כמה יש שם בכל שורה, אז... ולפי כך הניחו למקומו, אם בספר פירוש הדרשו שיעטיב לחברו, כן, כמו שהוא כבר ראינו, שהוא אמר שיש לו איזה ספר, שהוא רוצה לכתוב אותו, ספר הדרשות של חז"ל, או בספר הנבואה שהחילותי בו, או בספר פירוש אלו היסודות. כן? ספר הנבואה הזה לא הגיע לידינו, מה שהרמב"ם כותב, הוא מזכיר אותו בעוד מקומות. שהוא התחיל לכתוב ספר הנבואה. ספר הנבואה זה הכוונה להסביר את התופעה הזאת שנקראת נבואה. עכשיו, למה זה היה חשוב להסביר את התופעה הזאת שנקראת נבואה? כי התופעה הזאת כבר לא קיימת בעצם, במשך קרוב ל-2000 שנה, אולי קצת יותר מ-2000 שנה אפילו. עכשיו, כל התורה מיוסדת על השגה נבואית. עכשיו, אילו אנשים היו מכירים מה זה השגה נבואית, אז היו גם יותר סבורים ש... יש דבר כזה, ואם התורה היא כזאת, אז אני לא כזה מאמינים בתורה, כי אפשר לקרוא לזה מאמינים בתורה, הם מבינים שיש דבר כזה. עכשיו תחשבו, שאנחנו היום אלפי שנים אחרי שהתופעה הזאת לא קיימת, כל התורה מיוסדת על התופעה הזאת, כן? שלא ראו אותה כבר 2000 שנה. אם יבינו מה עומד מאחורי התופעה הזאת של הנבואה, ולא תחשבו שזה נס, אוקוס פוקוס. נניח אם אתה תשאל היום איזה בן אדם, מה זה הנבואה? זה כמו קריאת ים סוף, נס כזה. נכון? עכשיו, ברגע שאתה אומר זה נס כזה, אז אתה הופך את זה להיות משהו שהוא... טוב, מה? זאת אומרת, כל התורה בנויה, זה נס כזה שקרה איזה פעם בהיסטוריה. הדבר הזה. כן, למה זה לא קורה עוד פעם וכו'. אבל ברגע שאתה מבין את התופעה של הנבואה, ואתה מבין על מה היא מיוסדת, ואתה מבין שהיא בעצם כולה בטבע המציאות. כלומר, כמו שאנשים נותנים אמון בחוכמה, למה אנשים נותנים אמון בחוכמה? כי מכירים את החוכמה. כן? כל אדם יודע על עצמו שכשהוא רכש חוכמה מסוימת, אז הוא נהיה יותר מיומן ביחס אותו הקשר, נכון? ומתוך זה הוא גם מאמין לרופא. עכשיו, כי הרופא לא בא ועכשיו אומר לו, תשמע, אני יש לי איזה אידיוט מעולם אחר, אתה לא תבין מאיפה זה הגיע אליי. הוא אומר, בדיוק כמו שאתה למדת בכיתה א' לקרוא ולכתוב, ואתה למדת חשבון ולמדת גיאוגרפיה, ומתוך זה יש לך ידיעות שאתה יכול לעשות בהן שימוש. אז בדיוק באותו אופן, אני רכשתי ידיעות בחוכמה הזאת, ועל ידיהן אני עושה שימוש באותה חוכמה. אנחנו מבינים איך זה עובד. אבל נבואה הפכה להיות במהלך השנים, בגלל שלא פגשו את התופעה הזאת, הפכה להיות איזשהו משהו מאיזה כביכול לעולם אחר, לא קשור למציאות. אבל אם נבין על מה זה מושתת, ואיך הנפש בנויה, ולמה... התופעה הזאת היא חלק מהתופעות הנפשיות שקיימות, ונסביר גם למה היא לא קיימת היום. כן, כי חסרים תנאים וכו' וכו', כן, כדי להבין מה אתם נדרשים ולהבין למה היום הם חסרים. אז מתוך זה, כמובן, להתבסס יותר כל עניין התורה, שיסודה זה השגה נבואית. לכן הרמב"ם זה חשוב לכתוב את הספר הזה, לכן הוא אומר שהוא התחיל לכתוב אותו, כמו שאמרתי, הוא לא הגיע לידינו. מה? תמיד יש אמון. אתה נותן אמון ברופא, נכון? למרות שאתה מבין איך הוא מגיע למסקנות, אתה מבין, כי זה על ידי החוכמה ואת החוכמה אתה מכיר. אתה צריך לתת בו אמון, נכון? זה, אבל הרבה יותר קל לך לתת אמון בדבר שאתה מבין את הקשר שלו אל המציאות ולטבע העולם. כן, תמיד זה ככה. כן, תמיד הדבר הזה ככה. כשאתה שומע מחבר שלך, בכל דבר, האמון אנחנו משתמשים בו השכם והערב כל הזמן. אתה שואל מישהו מה השעה. אתה אומר, לא יש אמצעי לדעת יותר טוב ממני, כי יש לו שעון על היד. אז הוא נותן בו אמון. שהוא אמר לי דבר נכון. ככה זה באין ספור מצבים בחיינו. אנחנו נותנים אמון. אבל יש הבדל בין אם אתה נותן אמון בדבר, בתופעה, בדבר שאתה מכיר את קיומו ואתה מכיר בעצם. נניח שיהיה לך אדם ששואל אותו מה השעה, בוא ניקח את הדוגמה הזאת. הוא אומר לך השעה כך וכך. עכשיו אתה מסתכל עליו, אתה לא רואה שעון, שואל אותו איך הגעת לזה? הוא אומר, יש לי חוש טבעי. אתה יכול לשאול אותי בכל דקה שאתה רוצה, אני אגיד לך מה השעה. זה יפקפק לך באמון, נכון? זאת אומרת, יכול להיות שהוא צודק, שיש לו חוש טבעי כזה. אבל אין לזה בזה. עכשיו, אם אתה תסתכל על יד שלו ויש שעון, אז אתה תהיה יותר רגוע, נכון? כי אתה מבין איך זה עובד. שלמי שהשעון זה מכשיר שבעזרתו ניתן לסמן את מעבר הזמן, ואותו אדם יש לו גישה למכשיר הזה, אז אתה מבין שכשהוא אמר לך, זה מבוסס על איזשהו דבר שאתה מבין את היסודות שלו. לכן, אם אנחנו נבין טוב מה זה הנבואה, דיינו איך התופעה הזאת קורית, מה קורה אצל האדם, הרי זה קורה בנפש האדם התופעה הזאת. תבין איך היא קורית, מה התנאים לזה שהיא תקרה, שהיא תתרחש. תבין גם למה היא לא קיימת היום. אז זה יותר יבסס לך את האמיתות של התופעה הזאת. מבחינתך היא תהיה חלק מהמציאות. ואז יהיו דברים שבאים מכוח הנבואה, אז זה נכון שאתה צריך לתת אמון, בסופו של דבר, באותו אדם שהוא נביא וכו', אבל אתה, מבחינת התופעה, יש לך ידיעה על אמיתות התופעה. וזה משהו אחר לגמרי, מבחינת הוודאות שנוצרת אצלך ביחס לזה. לכן הרמב"ם היה חשוב לחבר את ספר הנבואה הזה. טוב, או בספר, בפירוש, אלו היסודות. כן, הוא אומר גם חוד שופט. האמת היא, בהלכות סדרי התורה שהוא כתב אחר כך, במשנה תורה, הוא למעשה כן הרחיב יותר ביסודות האלו וסידר אותם. זה הלכות סדרי התורה של הרמב"ם. ארבעת הפרקים הראשונים עוסקים בדבר הזה, הפרק השישי, שביעי, עוסק בעניינים של הנבואה. אז הוא באמת קיים את הדבר הזה, וגם בספר מורה נבוכים יש לא מעט הסברות והרחבות ביחס לתופעה הזאת שנקראת נבואה. טוב, אנחנו נעצור כאן.